כי התורה אוהבת לדבר על נזיר. ושוב מתעוררת השאלה למה התורה מרחיבה כל כך על נזיר, כי זה משהו שולי. רובנו לא נהיה נזירים, גם בתקופת חז"ל לא היו הרבה נזירים. בתנ״ך היו נזירים בודדים, שמואל, שמשון, יוסף, ראשי עם, כל מיני אנשים מיוחדים. ובכל זאת משהו כל כך שולי זוכר להרבה טיפול בתורה, הרבה פסוקים, הרבה דינים, מסכת ענקית. מי שלומד גמרא הוא איזה מסכת, מסכת נזיר, זה מאוד למדני, מאוד למדני. יש המון. אבל למה? משהו כל כך שולי. כי החוויה של נזיר היא חוויה של כולנו, לא תחת הנהלים הפורמליים של נזירות, אלא הגישה לעבודת השם. כי הגישה של נזיר זה גישה שמוסיפה איסורים. אדם שיודע, חושש, מפחד, רוצה להטעין, לחזק, לתגבר את עולם עבודת השם שלו, ואז הוא לוקח חומרה נוספת, לא לשתות יין, לא לטפל בהיגיינה השיער, לא להתעמל למתים, וכך הוא מוסיף שכבות נוספות על עולם הלכתי. לרובנו יש את ההלכה הבסיסית, הכללית, הכוללנית, הממוצעת, תרי"ג מצוות, והוא מוסיף מים, יין, סליחה, טומאה, תגלחת. ובעצם יש סוגיה מקבילה או פרשה מקבילה בנדרים. גם מי שלא מקבל את כל החבילה של נזירות. נזירות זה חבילה, כמו בסלקום. את לא צריך להגיד סלקום עכשיו, כי כולם מבטלים את הסלקום. הולכים לוויג'י 4, ווי 4G, וחבילה. איקס דקות, איקס אס-אם-אסים, איקס דאטה. יש גם כן לבנות את החבילה שלך, חבילה אישית, כן? זה נדרים, אני רוצה לעשות כך, לעשות כך. זה סוג. נזירות ונדרים הם בני דודים. הם קרובים בעולם ההלכה. איך אנחנו מתייחסים לעולם של חומרה? זאת הנזירות שלנו, חומרה. גם מי שלא נרשם לחבילה של נזיר הלכתי, חלק מהחיים שלנו, איך אנחנו מתייחסים לחוויה של חומרה. ולצערנו, חומרה היא חוויה מאוד מאוד מקצין, מאוד קוטבית. יש אנשים שאוהבים וחושקים כל חומרה בעולם. אין חומרה שלא יקבלו. ויש לצערי איזו תגובה קיצונית נגדית. יש אלרגיה לחומרה, אני לא יכול להחמיר על עצמי, החומרה מקלקלת את היהדות. זה גם כן, שתי הגישות הקיצוניות האלו מאוד מסוכנות, מאוד לא בריאות, מאוד לא מאוזנות. ממנו אני אוהב פשוט נסוע לחשוב קצת על מה הגישה הבריאה בעולם של חומרה. כי אני חושב שהחומרה היא בעצם יכולה להיות מדד לעולם דתי מאוד מאוד בריא, מאוד מאוזן, מאוד רציני. זה טמפרטורה, למי שיש חומרה ויחס טוב לעולם של חומרה, בדרך כלל זה משקף ומראה שיש לו טמפרטורה טובה וגישה טובה ומאוזנת לעבודת השם. אז בואו נדבר קצת על עולם של חומרה, דרך כמובן הראי של נזיר. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? מספר אחד. רש"י, מובן, סמיכות הפרשיות. הנזיר רואה אישה סוטה, לא רואה מישהו מכיר, מישהי שהוא מכיר. חושב, רואה, חושב על הנושא, על כל האפיסוד הזאת של אישה סוטה ונראתה. זה מגיע. רואה את, את הסירחון, את הריקבון המוסרי, ששבירת ההתחייבות המוסרית, הזוגיות, הכל הוא אפס, הכל הוא משחק, הכל זה איזו תאווה בהמית חייתית, והוא נרתע. תראו, מה התאווה יכולה לחולל באדם? לפעמים רואים ושומעים, כן, שעכשיו סיפור בחדשות על ביל גייטס, האדם הכי עשיר בעולם, ועכשיו הוא מתגרש מאשתו, ואז כל מיני סיפורים יוצאים מאחורי הקלעים. מה זה, אדם שהוא מכובד, אדם ש... וכולנו מכירים את הסיפורים, ואני מקווה שלא, ומרצה שם, כשתגיעו לגיל שלי. תראו ותשמעו על הרבה הרבה סיפורים, גם על אנשים ידועים וגם לצערנו על אנשים שאתם מכירים שהם לא ידועים. שזה מקלקל, זה מקלקל את המשפחה, זה מקלקל כל מה שעשית, את כל ההישגים, את כל החווה. אז הוא נרתע. אז מה הוא עושה? כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הוא אומר, אני מתרחק. אני נוקה את חומרה. זאת אומרת, החומרה מהווה תקובה אינסטינקטיבית, בסיסית, לעולם של חטא, לעולם של שברירות מוסרית, לעולם של תאווה, לעולם של סכנות, וזאת גישה בריאה. מי הנזיר הראשון? זאת שאלה חידה. מי יודעת? מי הנזיר הראשון? לא, אמרתי חידה. טוב, התשובה הפשוטה זה שמואל. השמשון בעצם. שמשון בשופטים, שמואל בשמואל. אבל התשובה האמיתית לפי חז"ל זה יוסף. כי יוסף הצדיק, אחרי האירוע הזה עם אשת פוטיפרה, והוא כבר מכיר שהוא אדם כריזמטי, אדם יפהפייה, אדם מושך, קינטי, אז הוא מפחד ממישהי בא בתור. זה כבר יצא ברוך השם בשלום, לא פרח בשלום, הוא נעשה בבית הכלא. הוא מפחד שתהיה עוד מפגש ועוד אירוע ועוד תקלה. אז הוא נשבע להיות נזיר, חז"ל דורשים, ולקודקוד, מספר 6. ומגד ארץ המלואה, רצון של כניס נה, תבוא אותה לראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחד. וזה כזה חז"ל דורשים, שיוסף הוא הנזיר הראשון. לחז"ל יש ביטוי לחומרה. הביטוי, המילה לחומרה בחז"ל זה סייג. סייג זה חומה. על סמך הפסוק בשיר השירים, סוגה בשלשנים. גם שגודר את השלשנים, בונה גדר. למשל, המשנה הראשונה בפרקי אבות, לא המשנה הראשונה, המשנה הראשונה רושמת את כל השתלשלות המסורה, אבל המשנה שנותנת תוכן ראשון בפרקי אבות, הם אמרו שלושה דברים, מספר 4, הם מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. הנה חז"ל כבר הבינו את החשיבות של סייג, וכמובן הביטוי סייג משדר את המושג הזה, שאתה בונה קיר כדי שהוורדים לא ידרסו. אם את בונה קיר, אם את בונה גדר, אז לא ידרסו את הוורדים. אז מי שלוקח לעצמו חומרה, אז הוא מגין, וכמובן ההגנה יכולה להיות ספציפית וטלסקופית ונקודתית, למשל יוסף. יוסף מתייחס לסכנה מאוד מאוד ספציפית, סכנת נשים, מזנות, ואז הוא גודל לעצמו לגדל שיער כדי שהוא יהיה קצת מגעיל וקצת לא יפה. יכול להיות גם כן משהו, תראה, יותר מערכתית. רבר ליכטנשטיין, אחרי שהוא הגיע להרווארד, תקשיב, הוא הגיע להרווארד בגיל, באמצע שנות ה-20, 26, 25, לא יודע בדיוק, אפשר לשאול את טסטי. אבל הגיע להרווארד אחרי שהוא שהה בבית מדרש 10 שנים. זה מצחיק אותי כשאני פוגש אנשים, מה התוכניות שלך? אני הולך להרווארד. למה? כי הרב לחזין הלך. רוצה להגיע להרווארד בסדר, אבל לא בגלל שהרב לחזין הלך. אתה רוצה לעקוב בדרך שלו, שב 10 שנים בבית המדרש, תלמד תורה, ואחר כך תהיה להרווארד, אז אתה בעקבות הרב לחזין. אז הוא הגיע אחרי 10 שנים בבית המדרש, והוא הרגיש שהוא נכנס לאיזה עולם זר, עולם מאיים, עולם שהוא לא עולם של תורה, של יראת שמיים, צריך להתגונן. אז הוא בחר איזה חומר. איזה חומר הוא בחר? מי שידע, נטילת מים אחרונים אחרי סעודה בכוס. לא סתם לרטוב את זה, אלא לקחת כוס ולהקפיד על מים אחרונים על פי ההלכה האידיאלית. הרב חסין חשש שיש איזה יצר הרע נגד מים אחרונים, הוא צריך היה להחמיר במים אחרונים? לא, הוא רצה, זה ברור לי, הוא רצה להטעין את עצמו עם אנרגיה רוחנית, עם רציניות רוחנית, עם התרעננות רוחנית, ואז הוא בחר בחומרה כדי לרענן, לחדש ולהשקיע. אז לפעמים את מתגוננת נגד משהו ספציפית. לפעמים אדם בוחר חומרה בצורה יותר מערכתית, אבל שלפעמים בצורה מגנונית, שהוא מתגונן נגד משהו. למשל, יש פה ספרדיות או כולם אשכנזיות? אה, יש ספרדיות, כן? אז יש פה ברוך השם, ציבור מאוזן, נציגות מכובדת. הפסק האשכנזי מאוד מאוד נוטה לחומרה. רוב המחלקות, לא כולם, אבל רוב המחלקות בין אשכנזים לספרדים, הספרדים יותר מקילים, אשכנזים יותר מחמירים. למה? מה הסיבה לכך? כי הפסק הספרדי היה מאוד 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 סולידי, מאוד מסורתי, בדרך כלל בארצות ערב, לא תמיד, אבל בדרך כלל בארצות ערב, כשהפסק התפתח בימות הביניים, היהודים חיו בשקט, רוגע, יציבות, באותה עיר, המסורה יצוקה, רב מלמד תלמיד, תלמיד מלמד את תלמידו, יש כאן איזו מסורה שעברה מדור לדור. בעולם האשכנזי, כולנו יודעים, מערב אירופאי, היה כאוטי, בלגן. עברו מספרד לצרפת, צרפת לאנגליה, מפולין לגרמניה, זאת אומרת הסתובבו לצערנו. היו רדיפות, היו עינויים, ואז המסורה הזאת לא התייצבה. ואז כל הפסק האשכנזי הוא פסק מגנוני, זה מילת מגנוני, מתגונן, מגנוני, זה מתגונן נגד הפריצה. כי המסורה בעצם לא הייתה קיימת. אז עולם הספרדי, הפסק הספרדי הוא מאוד בטוח. יש איזה ביטחון עצמי. ברגע שאתה בטוח, אתה יכול להקל. מי שיותר חושש לפרצות, הוא חייב להחמיר. אנחנו בישיבה לומדים עכשיו מסכת ביצה. אז במסכת ביצה יש סוגיה, לא לומדים את זה כרגע, של פתיחת קופסאות וסקיות ופחיות בשבת. ויש פער אדיר בין המקורות לבין המציאות. כי אצלהם לא הכניסו אוכל לתוך פחיות וסקיות. הכינו אוכל, אכלו מה שאכלו וזרקו את השאר. לא היה קירור ולא היה איזה וקום שאתה מרעיז בצורה וקום, פשוט אכלו וזרקו. כל המושג הזה של בקבוקים וסקיות ופחיות וקרטונים, זה פחות מ-100 שנים אפילו. אני פעם הייתי רב במחנה בארצות הברית, אז אמרתי, אני מוכן לפסוק על כל שאלה הלכתית שתעלה. זה היה מחנה לילדים עם צרכים מוגבלים, וזה הרבה שאלות מורכבות. אמרתי, אני מוכן לפסוק כל שאלה. חוץ משאלה אחת, אני לא פוסק, אין מותר לפתוח קרטון חלב. על השאלה הזאת אני לא עונה. למה כי אין, הכל זה פתוח, כי חז"ל לא יעלם את השאלות האלו. המקרה הכי קרוב בחז"ל, שמישהו רוצה לפתוח חבית של יין, אסור להתקין ברז, כי זה תיקון כלי, אבל מותר להטיס ולהוריד את המכסה עם החרב. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לקחת חרב ולפתוח את החלב מותר, מי שמתקין ברז בחלב אסור, חוץ מזה הכל פתוח. כי פשוט זאת שאלה מודרנית. אין כאן קווים ברורים. אבל ידוע שרב משה פיינשטיין, שהוא אחד מגדולי הפוסקים מארצות הברית, הוא אוסר הרבה. אז אמרתי, פעם האחרונה שלמדנו ביצה לפני 13 שנה, אני רוצה לשבת ולקרוא את התשובה הזאת. קראתי את התשובה, דף אחר דף, מקיל, 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 עוד פעם, מקיל, 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 מקיל. אמרתי, זאת לא התשובה שאני שמעתי, אלא אני שמעתי שהוא נורא מחמיר. ופתאום הגעתי לדף האחרון. ודף האחרון אומר, למרות שיש צדדים לכולו ולחומרו, כדאי להחמיר, כי אף אחד לא שומר שבת בארצות הברית. הוא כתב את התשובה בשנת 27. לפני 100 שנים ולא שמעו שבת. אז כתגובה לכך הוא הרגיש צורך להחמיר. אז החומרה בביסוס הדברים, בבסיסות, זה בעצם דרך להתגונן או על שחיקה ספציפית או על שחיקה מערכתית. או על איזה בעיה נקודתית או על איזה דאגה מערכתית. ואני חושב שאולי בציבור שלנו אין מספיק הערכה לתפקיד של חומר. עד כמה החומרה מחזקת ומעמידה את החוויה הדתית, הרוחנית, ההלכתית, לא סתם לבחור חומרות, כי זה המודה של החברה. אבל אדם שבצורה מאוד מאוד אישית, מאוד אינטימית, מאוד פרטית, ונדבר על כך בהמשך, מכיר שיש בעיה, או בעיה אצלו או אצלה בצורה אישית, פרטנית, או בעיה ציבורית, ואז כתגובה לכך, או בעיה ספציפית, או בעיה קולקטיבית, אדם נוקט חומרה כדי לחזק, כדי למנוע בעיות. וכמובן חז"ל כבר הכירו בכוח החומר. יש חומרות שכל כך התמסדו, שאנחנו אפילו לא יודעים שהן חומרות. אני חושב שאולי אחד מהלקחים של הקורונה, הכמה חשוב חומרות. כי הרבה מההנחיות של הקורונה היו חומרות. בעצם אין בעיה בהתקלות הספציפית, ואין בעיה, אבל אם לא נקפיד על כך, אז אנשים אחרים לא יקפידו על שלהם, ונעבור לכך. זה אילו, בואו נתרחק שני צעדים אחורה, כדי שכולם יצייתו, שכדי שכולם. זה רע לנו כמה חשוב הכוח החומרה. מישהי מכירה אולי החומרה הכי הכי עתיקה? זאת גם כן שאלה אחידה. מה החומרה הכי 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 ממוסדת? יפה, מתקרבת, מתחממת, חם, חם, חם. אבל יש חומרה שהיא קיימת בתורה, שזה נורא נורא נדיר. בדרך כלל אנחנו חושבים שחומרה זה צעד חכמים, רבותינו זכרונם לברכה. יש בפסח לא רק שאסור לאכול ואסור להנות, אבל גם האיסור השלישי, בל יראה, בל ימצא, שאסור לאדם שיהיה לו חמץ בפסח. התוספות הראשונה במסכת פסחים טוענים שהאיסור של בל יראה, בל ימצא, זה חומרה מן התורה. מכיוון שאנחנו אוכלים חמץ כל השנה, אז אם יהיה לנו חמץ בארון, יהיה לנו איסור לאכול אותו, בטעות נפתח את הארון ונאכל את החמץ. אז כדי להבטיח שלא נאכל את החמץ, התורה גוזרת עלינו גם להשחית ולבער ולהוציא את כל החמץ מהבית. חומר מן התורה, שזה נורא מעניין. מבחינת הלכות חכמים בחומרותיהם, זה מה שהזכרת, הנושא של בשר בחלב, זה חומרה כל כך ממוסדת, שאנחנו שוכחים שזה חומרה. אז כאן למשל, יש את מספר 7, אמר מרוקווה, ענה לה מילתא חלה בר חמרה לגבי אבא. אני חומץ בן יין, אם אבא הוא יין, אני חומץ. חלה בר חמרה. תהילו אבא, כי אבא אכל ביסר העידנה, הוא אכל בשר ביום חמישי, לא אבא אכל גבינה עד למחר. לא יאכל חלבי עד מחר, מחכה 24 שעות. כדי להחמיר. אילו ענה, בהסידה סעודה לא אכילנו, לסידה סחרית אכילנו. אני רק מחכה חצי יום, מסעודה לסעודה. 6 שעות. שוב פעם, החומרה של בשר בחלב זה לא בגלל שיש לי אדם תאווה כל כך חזקה לבשר בחלב. החשש לשחיקה היא בגלל שזה כל כך שגרתי שאדם ישכחו. אנשים ישכחו. אז צריכים לחשוב שלפעמים חומרה, למשל, החומרה המיניות, החומרות המיניות, זה ברור. כי החשק והתאווה המינית תתגבר על האדם. אז למשל, מה החומרה של דיני נידה? הרחבת הזמן נידה. 4 נקיים, 7 נקיים, וכמובן ייחוד, יש הרבה הרבה חומרות בעולם המיני. שניות לראיות, אז שם ברור, כי החשק והמשיכה כל כך חזקה. במסב וחלב זה לא כי יש לאדם חשק, אני חייב לאכול את הגבינה עם ההמברגר שלי, אבל אין את הטבע הזה, גם מי שאוכל בסדר, יש המון דברים לאכול. אלא בגלל השגרה אוכלים הרבה ושוכחים. לפעמים השחיקה והסכנה זה בגלל השגרתיות והשכחה. פחות או יותר כמו בחמץ. חמץ, מה החשש? שאדם יתעוור ללחמנייה בפסח, לא יוכל להתאפק שבוע עד שיוכל את הלחמנייה שלו? לא. בגלל שזה שגרתי לאכול חמץ, אז אני אקח את הלחם ואני אוכל את החמץ. אז לפעמים הדאגה היא בגלל השגרה, שגם משכחת, ולפעמים אנחנו לא שמים מספיק לב. מה החומרה של שבת? איך קוראים לחומרה של שבת? זה כל כך התמסד שאפילו לא מכירים אותו כחומרה. מה? כן, זה מודרני, אבל מה החומרה העתיקה? קוראים לחומרה הזאת מוקצה. כל העולם של מוקצה זה חומרה, כי אם אנשים יטלטלו כל החפצים, יבואו לעבור על איסורים, יבואו להוציא חפצים, אז חז"ל צמצמו את מגוון הכלים, את החפצים שמותה, רק מטלטלים דברים נחוצים. אוכל, כלים, בגדים, דברים שאתה צריך להם.
אבל מה הקו בין חומרה
ובל תוסיף? שאלה טובה. האיסור של בל תוסיף הוא איסור מאוד 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 קשה לעבור עליו. אני קם מחר בבוקר ואני אומר, יש מצווה, אני יודע להגיד מילת בפטרגן הכי טוב 5 פעמים, אני לא יודע. אז אני משוגע, אני מטורף. שולחים אותי לפני פעם, שולחים אותי לבית משוגעים. לא הוספתי, איך אני מוסיף על התורה? אז האיסור של בל תוסיף זה באחד משני דרכים. או שאדם לוקח חפץ של מצווה, ולחפץ המצווה יש מספר תת יחידות ומוסיף. למשל, בתפילין יש ארבע פרשיות אם אני לוקח פרשה חמישית ומוסיף. בציצית יש ארבע ציציות אם אני מדביק עוד ציצית. בלולב יש ארבע מינים אם אני מוסיף מין חמישי. בזריקת המזבח יש ארבע זריקות אם אני זורק פעם חמישית. אני לוקח חפץ, מזבח, לולב, ציצית, תפילין, ואני מוסיף דבר. זה רק מספרי. אם את אוכלת הרבה הרבה כזיתים של מצה, את לא עוברת אבות עוסק, כי זה לא מספר, זה שיעור כמותי. מבינה את ההבדל בין מספר 1, 2, 3 ובין שיעור כמותי, כי זית זה השיעור כדי להגיע למעשה אכילה. הדרך הנוספת, אדם שמרחיב את מעשה המצווה, במקום לשבת 7 ימים בסוכה, הוא יושב, לא בחוץ לארץ כמובן, אבל בארץ ישראל, ליל שמיני בסוכה. חוץ מזה, אין יכול לאדם לבוא לבעל תוסיף, כי כל דבר שהוא יגיד הוא כלום, הוא לא משמעותי. וכמובן, חוץ מזה, הרמב"ם טוען שאלה נוספת, זאת השאלה איך את מנסחת את זה. זאת אומרת, אדם שיגיד שבשר בעוף אסור מן התורה, הוא יעבור בבעל תוסיף, כי מן התורה רק אסור בשר אדום עם חלב. אדם שיגיד שבשר ועוף מותר מן התורה, אבל יש לגזור נגדו מדרבנן, אז הוא לא קרוב בכלל.
אז הציבור זה גיד בחלב
אמו,
אז זה לא דווקא חלב
אמו. לא, אנחנו רושים לאו דווקא חלב אמו. אחרי הדרשות הלכתיות, אנחנו יודעים שבחלב אמו זה לאו דווקא, אבל זה דווקא בשר אדום ולא עוף. אז אם אדם יגיד שעוף אסור מן התורה, יעבור על בעל תוסף. אדם שיגיד, עוף מותר מן התורה, וחכמים גוזרים, לא יעבור על בעל תוסף. אוקיי? אם יש הפרדה ביניהם. אוקיי? אז זה עולם של חומרה. וכמובן, עולם של חומרה מחזקת את הגישה שלנו להלכה. היא גם מחזקת אצלנו את התחושה שכל דבר אסור, הוא טוקסי והוא מסוכן והוא מורעל, ושוב פעם דבר שאנחנו לא מספיק רגישים לכך. אנחנו חיים בתרבות ובעולם של בסדר, מנסים, משקיעים, משתדלים, ננסה, כל אחד מקבל מדליה בסוף העונה, כל אדם ניסה, effort, השתדלות. זה מאוד חשוב ביהדות להכיר שיש גם ערך להשתדלות וגם ערך לתוצאות וגם ערך למציאות. כמובן, אנחנו לא אליטיסטים ואנחנו לא שופטים אף אחד. ובונים לעצמנו את השאיפה ואת הרצון, זה לא רק אדם שמנסה, במיוחד בעבירות. תדמיינו לעצמכם פעם האחרונה שאכלתם חלב, או בשר, חלב יותר מוקדם, יותר מדי מוקדם. אכלת מהיום היו כדורי בשר, נכון? גם אנחנו קיבלנו את הכדורים הקטנים האלה, כן? אכלנו כדורי בשר, ולצערנו אכלת, למי שנוהגת לחכה עוד חצי ים או שש שעות, אכלת בחלב. זה נתן לי איזו תחושה לא נעימה, שהבשר בחלב נמצא בבטן וזה. עד כמה אנחנו יכולים להתייחס לכל איסורים, גם איסורים שלא נכנסים לתוך הגוף באותה צורה? מספרים על הגאון מוילנה, שפעם הוא ישב בשולחן שבת, ומישהו שיחק עם עצמות וקליפות אגוזים. עצמות וקליפות אגוזים הם מוגזים. לא משחקים איתם. אפשר להוריד אותם מעל שולחן, כל מיני סיבות, אבל לא משחקים איתם כי הם לא אוכל. הם לא כלים, אז לא. צריך לשחק עם העצמות. אז הוא ראה מישהו משחק עם העצמות והוא התעלף. אז עירו אותו, והחזירו אותו, החיו אותו, ואז שכחו להוריד את העצמות. עשו אותו לב פעם שנייה. אז הרבצין שלו אמר, אל תעיר אותו. עד שנעביר את העצמות ואת הקליפות מדרך השולחן, ואז העירו אותו. אוקיי, אני לא מציע לאף אחד להיות את המלדרומטיות הזאת להתעלל. היו במאה ה-19, מישהי מכירה באנגליה, בארצות הברית, הייתה, זה וויקי הערב, חדר התעלפות. פיינטינג רום. שאחרי האוכל, הנשים הלכו שם להתעלף. זה היה איזה דרך להראות את כמה שאנשים הם מתוקות ועדינות ואחרי האוכל צריכים להתעלף. אז פשוט היה, את צוחקת? תבדקו בוויקי, fainting room, פיינט התעלפות. במאה ה-19 יש איזה חדר מיוחד לנשים לסגת אחרי האוכל כדי להתעלף. כדי בעצם כי הם פרוטיים ככה שברירים והם צריכים לטלף. אנחנו הגברים שותים בירה, הם הולכים אחורה לטלף, כן? נסטלגיה לאותם ימים הטובים של חדר התעלפות. אוקיי? אז הוא טלף. אבל תחושה כזאת, לצערנו, זה קצת פחות מודע, שאנחנו עברנו לעולם של ננסה ונשתדל, יש ביטוי באנגלית, no pain, no gain, כן, אין צער, אין, no worries, ניסינו, הכל טוב, הכל יהיה בסדר, הכל, וואלה, סבבה, וזאת לא הדרך לשמוע לך. שמעת הלכה צריכה להיות עם דיאגרם מסוימת, אשמה מסוימת, כמובן לא לבנות את כל החוויה הדתית סביב אשמה. מתי פעם האחרונה שהרגשת אשמה? שאלה טובה. כי העולם המודרני לוחם נגד אשמה, נגד רגשי אשמה. וברור שיש סכנה מאוד גדולה לאשמת יתר, וכמובן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, במיוחד בגיל הזה. אבל יש גם סכנה מצד שני, שאדם שאין לו שום אשמה, אין לו שום מצפון, אז יש כאן נתק בין התנהגות לבין ערכים ומוסריות. ככל שהנתק הזה הופך להיות יותר גדול ויותר רחב, אז הוא חי עם דיסוננס והוא חי עם פסיכופתיה, כי אדם לא מקשר ולא מחבר בין מעשיו לבין איזה מצפון ואיזה סדר מערכת ערכים ומערכת המוסר. יש ביטוי אחר לחומרה, וזה ביטוי יותר חיובי ויותר פרואקטיבי. הביטוי הראשון זה סייג. אם נסתכל בפסוק מספר 2, ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו כי יחללוהו, אני השם מקדשם. מה הכוונה ושמרו את משמרתי? מראה במועד קטן מספר 3, ושמרתם את משמרתי, שמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. זאת גמרא שמעודדת חומרה, משמרת למשמרתי. מה זאת משמרת? משמרת הם השומרים בארמון בקינגהם. השומרים בארמון בקינגהם הם השטריימלך האלו, השחורים. הם באמת מגינים על המלכה. טרוריסטים יבואו עם הנשק שלהם משנת 1700, ילחמו נגד האויב מרוסיה, האויב מסין. עומדים שם כמשמרת כבוד, כי מכבדים את המקום בכך ששומרים על המקום. לא באמת, לא בדיוק שומרים על המקום, אבל שומרים, עומדים שם כאות הזדהות, כאות של כבוד, כאות של דאגה, דואגים למלכה. הלוויים ששמעו את בית המקדש, או שמעו, כשנבוכדנצר נכנס, הלוויים לא יכלו ככה לעמוד נגדו בצורה מיליטנטית. שמעו את כבוד המקדש בכך ש... שומרים הפקד כל היום וכל הלילה, זה חלק מהתפקיד של אותם שומרים זה להגן, אלא חלק מהתפקיד זה לתת מודעות שירושלים חשובה לנו, שבית המקדש חשוב לנו. לפעמים חומרה זה לא תגובתי. אני מגיב לסכנה, אני מגיב לסכנת המרחת, אני מגיב לשברויות, אני מגיב לפעמים. אדם יכול לבחור חומרה כדי ליצור אנרגיה חדשה, כדי באמת לקדם את החוויה הדתית. כי לפעמים, במיוחד אצל אנשים רציניים, הסכנה של עבודת השם יבשה היא לא שחיקה, אלא יבשות. שזה הופך להיות שגרתי, ואדם שומר את הכל, והוא לא נסוג, ואין שחיקה, אבל הכל נהיה יבש. חסר טעם, וחסר... רגשיות ואמוציות, ולא מכניס חשמל ואנרגיה ועוצמה, במיוחד בתפילה, במיוחד בדברים שהם שגרתיים, לימוד תורה, כן? פסח, אוקיי, פסח זה פעם בשנה. אז יותר קל להתייחס לפסח עם איזה רגש והתעוררות. אבל תפילה מתפעלים כל יום שלוש פעמים, ולומדים תורה, ושולחים שדבר אלוקים, ולפעמים הטריק בחיים זה לחפש את נקודת החידוש, לחיות מחדש, להניק אנרגיה, ליצור איזה דחף ודריכה ורצון ותשוקה ללום שבועות אנשים, במיוחד בתפילה. מי שלא מרענן את תפילתו, התפילה כמעט בטוח תהפוך להיות יבש. ואם סתם עומד ומתפלל כל יום וכל חודש וכל שנה, התפילה תתייבש. זה לחפש כל הזמן, מדי פרק לפרק, איך אני מחדש את התפילה. לפעמים זה באיזה תוספת אמירת פרקי תהילים. לפעמים זה בתוספת חלק מהתפילה שאת אף פעם לא אומרת, את מתחילה להגיד לאיזה שנה. זה צריך להיות קבוע. יש תקופות שאת מוסיפה, ויש תקופות שזה לא הולך לך, ואז יש תקופות שאת מקבידה על משהו, מקבידה על מניין, מקבידה על שקט בתפילה, מקבידה... זה טיפול, זה תחזוקה. אם תפילה זה תמיד ברקע, אז זה ברקע. אם משקיעים בתפילה, אז זה משהו חי ודינמי. וזאת גישה אחרת לחומרה. לא להגיב למשהו, לא רטרואקטיבי שאת מגיבה, אלא פרואקטיבי. זה איזה רצון, כן? דיברתי על יוסף כנזיר ראשון. אבל לפי הפסוקים, לא לפי חז"ל, מי היו הנזירים הראשונים? שמשון, שמואל, תינוקות. הם לא הגיבו לשום דבר. אין כאן סכנות. הבעיה בשמואל ושמשון זה יבשות לאומית. שעם ישראל תקועים באיזה חריץ, באיזה בור, ואין דרך יציאה, אין דרך מילות. יש ניסיון של הקדוש ברוך הוא להצית משהו, להתחיל משהו, לגרום אנרגיה, לקדם את הקשת הלאומית. ויש הזדמנויות, ושמשון מהווה הזדמנות, ולצערנו הוא לא מצא את ההזדמנות, הוא לא ממש, הוא התקלקע. אבל איזה ליצור איזה פף חדש, וקפיצה, וזינוק חדש, ואותו זינוק חדש מתחיל עם שמואל, ודווקא שמואל מצליח, כי בסופו של דבר, בסוף ספר שמואל, דוד המלך, יושב על כס המלכות. אז בעצם החומרה הזאת היא לא תגובתית, לא ריאקטיבית, החומרה הזאת היא פרואקטיבית. אז יש הרבה הרבה צדדים חשובים וטובים לחומרה, ואני חושב שוב פעם שזה מקום לשיפור. בקהילה שלנו, ההתייחסות הכללית לעולם ההלכה, ובפרט, התחושה הזאת שאדם מחמיר, שלא כל דבר, שמעתי פעם מישהו אמר לי, כן, בבית שלי, האווירה ההלכתית תמיד היה בסדר, 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 אף אחד בסדר, כאילו, אף אחד לא אוכל פה בשר וחלב, אף אחד לא, כן, אף אחד לא רוצה אף אחד אחר, אנחנו לא עוברים על בסדר, 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 בסדר. התחושה הזאת של בסדר יוצרת הרבה שחיקה. התחושה של, הנה, יש הלכות, וצריכים לשאול שאלות הלכתיות. לא כמובן נורתי, ולא עם דאגה כל הזמן, ולא עם מרשי אשמה, ולא להפוך את כל הדת לפחד, מה אני עושה, לא נכון. אתן לכם דוגמה, כן? לפני כמה ימים, אשתי ביקשה ממני להוציא את הבשר מהתנור. אז הלכתי להוציא את הבשר, והבשר מאוד 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 כבד מהתנור למעלה. והיה הרבה רוטב בבשר, והרוטב נשפח, רוטב חם נשפח על כל המטבח. זה לקח לי שעתיים לנקות. אבל חלק גדול מהזמן, זה לא רק לנקות את המצבע, זה לקח 15 דקות. הרוטב החם נשפח על התנור החלבי. למטה, את החלק התא התחתון, יהיה גם פתוח. ושם, בגלל שזה היה חם, צריך להגיל עם מים רותחים את התנור התחתון. כי יש רוטב, אני מאוד מכיר, כי אני מכיר את ההלכה, אני לא סתם מחמיר. פעם מסופר רב סולובייצ'וק, כשאשתו נסעה לאיזה שבוע לבקר קרובים, אז היא השאירה את הרב סולובייצ'וק ואת בנו, רב חיים סולובייצ'וק, יחד בבית. והם באמת ידעו את ההלכות. ידעו מה זה חומרה ומה זה סתם איזה משגעת. והיא חזרה עם כל הסירים ביחד וכל הצלחות ביחד, כי הכל זה קר וזה לא כל כך חשוב, זה קר וזה קר וזה נט פרנט וזה לא אותו יום. מי שיודע את ההלכה לא צריך להשתגע. היא חזרה, כעסה על שניהם, היא אומרת, אתם יוצאים עכשיו מהמטבח, לא חוזרים למטבח שום, העיפה אותם מהמטבח, אתם לא רגעים במטבח, כי זה מסורת נשים שיודעים, לא רק את ההלכה הבסיסית, אז לפעמים שואלים אותי, ואני יודע את ההלכה, אז אני אומר, בסדר, אפשר להקל, אפשר. אבל שם היה בעיה אמיתית. אותו הדבר, אני עשיתי, הכנתי דג לערב שבועות, אבא שלי אוהב דג גפילטע, אז הכנתי דג, שמתי את הדג פרווה בתוך הסיר, ואז התחלתי לחתוך בצל. וחתכתי בצל עם סכין, ולא שמתי לב, כי לקחתי את סכין הגדול, כי יותר קל לחתוך את הבצל עם סכין הגדול, סכין הגדול היה בשרי. אז זרקתי את כל הבצל והתחלתי מחדש מאיזה סכין קטן שהוא פרווה. כמובן, אני יכולתי להפוך את הדג לחלבי, אין בעיה בדג חלבי, זה רק מנהג שהדג לא יהיה בשרי. אבל רציתי שהדג יישאר פרווה. אז לא רציתי שהבליעה מהסכין יצא בצל, כי בצל בולע גם כשהוא קר. אז אתם יודעים, וזה כמובן עליכם. אתם תנהלו מטבח, ואתם תנהלו חיי משפחה, ואתם תנהלו חיי נידה, אז אם יש איזו תחושה שהכל בסדר, ולא נורא, וזה לא יסוד הוויתה, וזה לא יגבל יעבור, ובואו נעשה מתחת לשטיח ונתתח. אז זה יגרום לאווירה שבבית אין דאגה להלכה. מצד שני, צריכים להיות מאוד צעירים, לא להכניס בעיה נורדית לתוכה. יש, במיוחד אצל בנים, יש נטייה הרבה יותר חזקה ל-OCD, לנורדיות. וברגע שמלבישים דת על המערכת הטינג'רית של בנים, הגברי, אז זה יוצר קוקטייל מאוד מאוד מסוכן של OCD. שחוזרים על שמה 5 פעמים, וחוזרים על ברכת המזון 10 פעמים, וחוזרים על ספירת העומר 12 פעמים, ואם כן עשיתי, לא עשיתי, בודק, לא בודק. זה מאוד מסוכן, אני מתאר לעצמי, אני לא כך מחנך בנות, אני מתאר לעצמי שזה גם קיים איזה בנות. הבשורה הטובה, שזה נורמלי, זה נורמלי בעולם הדתי, ואם מתייחסים לזה בגיל עכשיו, זה יחסי קל להתגבר. אבל מי ש... אם אתם או מי שאת מכירה עוברת וסובלת מהחוויה הזאת, מאוד 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 כדאי להתייעץ עם אחד מהרבנים או אחד מהמדריכים פה, כי הפתרון יחסי קל. אם מחכים זה יכול כאילו להתפתח למשהו מאוד מאוד קשה ומאוד חזק. אבל רוב האנשים רציניים, בואו נגיד ככה, חלק מהרציניות זה חוב ומחויבות ומשימה. אבל יש קו מאוד דק בין משימתיות ותחושת חובה ומחויבות לבין OCD. כן, אז צריכים למצוא עוד דקה. אני אספר לכם סיפור אישי, את המומנט OCD שלי. הייתי בן 13, רציתי להיות יותר טוב בכדורסל. יצאתי למגרש, אמרתי, אני לא עוזב את המגרש עד שאני קולע 100 קליעות ברצף. 100 קליעות ברצף, אפילו לברון ג'יימס לא יכול לכם. אפילו השחקן הכי טוב. 100 קליעות מקו העונשין ברצף, אבל אמרתי. אז זרקתי, ואחרי איזה 5-6 שעות לא יכולתי. אז התקפלתי על המגרש והתחלתי לבכות. כי איך אני אצא מזה? אבא שלי עובר את המגרש ולמה אתה בוחר? אמרתי, כי אמרתי לעצמי ש... כי אני לא מצליח לקלוע 100 קליעות. אתה לא חייב, אמרתי, לא? לא. זרקתי. כי תחושת ה-OCD נותן לך עכשיו שהוא חייב לעשות. ברגע ששומעים שאתה לא חייב לעשות, בסדר. ואז אף פעם לא. אני יודע מה זה OCD ואני יודע שיש נטיות ל-OCD, לכל אחד רציני יש, כי יוצא להיות מודאג ולדאוג שהכל בסדר ולטפל בכל בסדר. אבל יש כל מיני טריקים במוח ובאמירות שאת אומר לעצמך שאדם מנוסה, ניסיון, יכול לתת. וזה יחסי קל לצאת לזה. אז חס וחלילה, לא להפוך את הדת לדת שמנוהלת וממונעת על ידי אשמה, דאגה ו-OCD. מצד שני, לא ליצור איזו אווירה נינוחה, אני חושש שבקהילה שלנו זה קצת בעיותי. שאיזו אווירה נינוחה שהכל בסדר והכל טוב, כי זה קל להיות דתי היום. כי זה קל להשיג אוכל כשר, ושבת הפך להיות דבר קל, וכל היהדות הפכה להיות משהו קלי קלות. הקושי בעבודת השם כבר לא קיים. אם נחזור 100 שנים, שבת היה קשה. לא היה קירור, ולא היו מקפיאים, ולא היה חשמל, לא היה שעוני שבת, ונחזור 300 שנים, כשרות לא היה. אז עבודת השם היום, הדת היא כל כך קלה, שלפעמים שוכחים, שלפעמים צריכים להתאמץ. אוקיי. מצד שני, יש ודאי בעיות במי שנוקט חומרה, במקום הלא נכון, בימון הלא נכון, בדרך הלא נכונה. כמובן חלק מהבעיה זה מה שאמרתי עכשיו, אני ארחיב קצת. הנזיר, למרות שהוא נקרא קדוש, מספר 11, כל ימי נזרו, קדוש הוא להשם, הוא גם נקרא חוטא. ועשה הכהן אחד לחטאת ומביא חטאת, ואחד לעולה. וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. איזה חטא עושה הנזיר? מה זה החטא? הוא אדם צדיק, הוא אדם טהור, מה זה שהוא חוטא? אז הרמב״ם כותב, נדלג לרמב״ם, שהחטא של הנזיר הוא בדיוק בנקודה הזאת. כי התורה רוצה מאיתנו, תקשיבו היטב, כי זו נקודה מאוד חשובה, אני מכיר מה שאמרתי לפני שנייה. התורה רוצה מאיתנו איזון מאוד מאוד עדין בין חיבוק העולם מסביבנו ולחיות בעולם שלנו ולקבל את העולם ולאמץ את העולם ולהשרות קדושה בתוך העולם. לבין מצב אחר שאנחנו קצת מתנתקים מעולם, אדם דתי צריך להתנתק מעולם, אני חושב שזה חלק מקדושים תהיו להיות מנותקים מעולם, ולדעתי זה מדד מאוד חשוב שכל הזמן צריכים לבדוק. כאילו צריכים לבדוק את המדד הזה כל החיים. אם אני יותר מדי שקוע בעולם הזה, או לא. אם אני יותר מדי מנותק מעולם הזה, כל הזמן לבסט, כל הזמן לתקן, כל הזמן... אני מאוד בעד קצת להיות לא נורמלי, כאילו, יש אנשים שתורקים מאוד מלצאת מנקודה אמצעית, כי את קיצונית ופנאטית, בסדר, בסדר. מי שלא דואג להיות קצת לא נורמלי, יהיה מאוד מאוד בינוני. לפעמים הדרך להישגים, זה לשחק קצת, וליצור אנרגיה, ולקצין טיפה, ולשנות קצת את הפנג'ולום, אבל לא לכתבו ולא לקיצוניות, וכמובן לנסות כמה שאפשר לאזן. אם נותן לצד אחד, לפעמים לנטות בצד שני, כן, אבל לא כל הזמן אני חושב שהפכנו כל מיני מילים לפרות קדושים, למשל פרות, זה לא נורמלי, בסדר, לפעמים זה בסדר, לא יודעת. יש ביטוי באנגלית burnouts, נשרף, אני מדבר הרבה עם הורים. אני לא מרשה לבן שלי לחזור עוד שנה לישיבה, אני חושב שהוא יישרף. אז החשש הזה של להישרף לפעמים כל כך חזק שאף אחד לא בוער, מנש. We're so afraid of burning out, we don't begin to burn. אנחנו כל כך דואגים לברנאוט שאף אחד לא בוער, כי הכל זה ככה, איש נמוך. אני אומר בצורה כללי, אני עושה הכללה פה, שרוב מהבנים והבנות מהעולם שלנו אין חשש לברנאוט, לסריפה. מה החשש לברנאוט? אדם שאין לו רקע מגוון, אדם שלא הולך לקבוצות נוער, אדם שלא שיחק ספורט, אדם שחי באיזה חדר קטן, וכל הזמן דריכה, וכל הזמן ציפיות. רוב האנשים פה היו במחנות, ראו סרטים, ראו יוטיוב, אכלו פיצה, יש לכם חוויות. הדאגה הזאת שאם אנחנו נשקיע יותר מדי בעבודה ולימוד ועבודת השם, אוי אוי אוי, תהיה ברנאוט. אני כבר מלמד 40 שנה. אני מכיר מי זה המועמד לברנאוט. מועמד לברנאוט זה אדם שבא מרקע מאוד ספציפי, מאוד צר. לא. כל המגמה שלנו, המגמת התפתחות שלנו, זה לתת איזה פלטפורמה רחבה של חוויות, כדי שאחרי שאדם יתבגר, יהיה לנו את הבריאות הנפשית והאיזון הנפשי. הדאגה הזאת של ברנאוט לא צריכה להדאיג אנשים. אז לפי הרמב״ם, זאת הסכנה הספציפית. שבגללו הנזיר נקרא חוטא. רמב״ם מספר 13. שמה יאמר אדם. הנה, תקשיבו לאדם שמתנתק מעולם שלנו קצת יותר מדי. שמה יאמר אדם, הועיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעים. הנה, אני כל כך מפחד מעולם. תחושות מגעילות, תחושות חזקות, קנאה, תאווה, כבוד. אז אולי כדאי להיפרד מעולם בכלל. לא כל כך להיות שקוע בעולם. אני חייב לחיות בעולם, ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותי, אבל עדיף להיפרד קצת. להיות קדוש. אז מה התגובה שלי? מה הפתרון שלי? אפרוש מהם, שורה שנייה, ביותר. אני מתחיל, אני מחליט להיות פורש. אתרחק לצד האחרון. מה ההחלטה שלי? לא יאכל בשר. אני לא אוכל בשר. לא ישתה יין, לא שותה יין. מוכר? לא יישא אישה, אני כומר, אני לא נוסע, לא יושב בדירה נאה, אני יושב ככה בקרטון של מקרר, אני הולך לאיזה מלון, אני לא רוצה לחיות טוב, לא ילבש מלבוש נאה, אני מתעלם מהיגיינה, מה חשוב להיגיינה? על השק, מספר 13, והצמר הקשה, וכיוצא בהן כגון כהנה, העובדי כוכבים, כגון הכהנים, העובדי כוכבים, הכומרים האלו, שמתנתקים לגמרי, גם זה דרך רעה, ואסור ללך בה, טוען הרמב״ם. המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חדל הנפש. זאת אומרת, הנזיר משחק עם האיזון המאוד דק בין התחברות להתנתקות בעולם הזה. התורה מנחה אותנו. מי שרצה לדעת, מה הוויסות, מה האיזון הנכון בקשר להתנתקות התחברות, כל אחד ילך פחות או יותר אחרי התורה. כמובן, לכל אחד יש את האופציה לשנות קצת בתוך הפרמטרים של התורה, אבל אסור לצום יותר משש ימים ברצף. בשבת חייב כל אחד לאכול. אין. גם הצדיק הכי הכי טוב בעולם, הכי הכי טוב, גם הוא צריך לאכול בשבת. אז מי שצם, כל אחד חייב בפרי ורבו. גם אדם שרוצה, אני מתנתק מנשים, אתה חייב בפרי ורבו? כן, אתה חייב בפרי ורבו. אסור לאדם לבטל מצוות פרי ורבו. זאת אומרת, יש checks and balances, יש מחסומים ומגבלות בתוך עולם החדש. כמובן, כל אחד יבחר לעצמו. איזה בגדים רוצים ללבוש, ואיזה בית רוצה לגור. כמובן, כל אחד משנה בצורה אישית, אבל תוך הגדרים ששייכים לכולם. ברגע שהנזיר קצת משנה, אני מתחיל לעשות יין. מגיע זמן לקידוש, כולם יושבים מסביב לשולחן שבת, כולם מקדשים. אני לא מקדש. אז הוא מתחיל לשנות את האופי של עבודת השם, ומתחיל לקרב את כל המערכת יותר מדי לסגפנות ודפרוויישן ומניעה ועינוי ואשמה וכבדות ועבור זה רק החוטב. אז לפעמים יש לחומרה את אותה השפעה. כן, אני יודע הרבה אנשים שחוזרים בשאלה, מה שנקרא באנגלית off the דרך, OTD, אבל אצלנו זה חוזרים בשאלה, אם תראינו הרבה מהם, יגידו, מה גרם להם? רגשי אשמה. נכשלים, חיים עם רגשי אשמה, ובאיזשהו שלב קשה מדי. ויוצאים, כי משתחררים ומפרקים ומתנתקים, כי אי אפשר לחיות ככה. כמובן, כפי שאמרתי לכם לפני כן, רגשי אשמה מסוים זה מאוד מאוד בריא. כי זה מחזיר אותך למצפון. התגובה צריכה להיות, אדם מסתכל במראה ורואה שיש פער בין השאיפות לבין השיגים לבין התנהגות, ואז הוא מתקן את עצמו והוא חי עם רגשי אשמה. לחיות עם רגשי אשמה, אני זוכר את הרגעים שהרגשתי רגשי אשמה הרבה יותר חזק מרגעים אחרים, כי זה אמוציה ורגש מאוד מאוד חזק, מאוד יקר לי. אני לא הייתי מחליף את הרגש הזה, אני לא הייתי בורח מרגש אשמה, כי הרגש אשמה אומר לי שאכפת לי במשהו, ואני משקיע בדברים, וחשוב לי דברים, ואם לא הצלחתי, אז קשה לי. לא קשה מדי, יש לי יכולת שיקום, ואני חוזר, ואני לא ככה מתקפל תחת המשקל, ותחת הכבידות הזאת של רגשי אשמה. אז חלק מהבעיה של חומרה, או בעיה של נזיר, זה להציג את היהדות, להציג את עבודת השם, להציג את החוויה הדתית כן, Thunderbolts ולייטנינג, כאלה, מה, הקדוש ברוך הוא שולח את הברק והורג אותך, ומה אני עושה לא נכון, מה אני עושה לא נכון, היה משחק. לא יודע אם זה, המשחקים שלנו היו מאוד מאוד בסיסיים. לא היה לנו פלאפונים, ולא לא חתיכת הפירות, ולא Angry Birds, ולא ציפורים שמחים. זה המשחק, זה ה-emergency, שעשית ניתוח, על אדם ולהוציא איזה עצמות מתוך הגוף שהיה חשוף שם, ואם נגעת בחשמל, אז איזה בזז, אז איזה, יש אנשים שיש איזה נורה שנדלקה, ואיזה קול שנשמע, קול צירו. ויש אנשים את התחושה שעבודת השם זה ככה, שכל תנועה לא נכונה שאדם עושה, גורם איזו תגובה מיידית בשמיים, והקדוש ברוך הוא שולח את חמסו וכעסו אליי, ויש איזה בז, ואני חייב לברוח, קדוש ברוך הוא סך הכל, הוא אוהב אותנו ובינו מלכינו בשמיים, וזה גם כן איזון מאוד מאוד דק ומאוד עדין בין ביטחון בעבודת השם לבין רגשי אשמה. וכל הזמן לבדוק את הוויסות הזה, כל הזמן לבדוק את המדד. אם אני יותר מדי בטוח בעבודת השם, יותר מדי אשם. אני יותר מדי מתנתק מהעולם שלנו, או יותר מדי מתחבר לעולם שלנו, והנזיר קצת משנה את הוויסות. אם הייתי מוסיף עוד איזה בעיה או שניים או שתיים לעולם של חומרה ולעולם של נזיר, לפעמים אנשים בוחרים חומרות עם המוטיבציה לא נכונה. יש אנשים את התחושה שהנה אני בוחר את החומרה וזה מאפיין אותי ומגדיר אותי והופך אותי ליותר דתי, וזאת הסיבה שאנשים בוחרים חומרות ציבוריות שכולם רואים מה היתרון של החומר, מה אף אחד לא רואה, צריכים לראות את החומר שלי. אנשים בוחרים חומרות בתפילה, כי כולם רואים אותי, בשייטול, כי כולם רואים את השייטול, בבגדים, בקשרות, כי זה משהו ציבורי. אנשים לפעמים מחפשים חומרות, אני אומר להם, החומרות תחמירו על כיבוד אב ואם, תחמירו על לשון הרע, תחמירו על נטילת ידיים בבוקר, דבר שבדרך כלל אחרים לא רואים. אז חלק מהבעיה של נזיר, שהוא מחפש איזה חומרה להציג את עצמו, ולהגדיר את עצמו, ולהגיד שאילו... ופעם היה סיפור של רב עמיטל, שאיזה בחור נכנס לאוטו שלו לקבל טרמפ, והוא שאל את רב עמיטל, האם עדיף ללבוש ציצית מצמר? כי יש מחלוקת גדולה בראשונים עם הבגד, לא הציצית, הציצית זה תמיד מצמר. אבל הבגד, החלק הבגד, צריך להיות צמר, או גם כותנה, או גם איזה חומרים אחרים. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים. והמחבר פוסק שאפשר מכל מיני חומרים, אבל יראי שמיים ילבש ציצית מצמר. אז הוא שאל את רב עמיטל, האם כדאי ללבש ציצית מצמר? אז רב עמיטל אמר לו, אתה קורא את השולחן ערך שונה מאיך שאני קורא. אתה קורא את השולחן ערך, אם אתה רוצה להיות יראי שמיים, תלבש ציצית של צמר. אני קורא את השולחן ערך, אם אתה יראי שמיים, תלבש ציצית מצמר. זאת קריאה לגמרי אחרת. החומרה לא הופכת אותך ליראי שמיים. מה הופכת אותך ליראי שמיים? התנהגות יסודית בהלכה. שבת, כשרות, מידות, עבודת השם, כוונה בתפילה, ואהבתך כמוך, כיבוד הורים. זאת הדרך. אבל הדרך הזאת היא קשה, והיא איטית, ואני רוצה את ה-fast lane, את ה-easy pass, אני רוצה את הכביש המהיר. מה הכביש המהיר? אני קונה את הכובע השחור, ואני הגדול לדור. אני לוקח את הציצית שלי ומריח אותם על הרצפה, ואז אני הגדול. אני לוקח את הפיח. עבודת השם היא הרבה יותר התפתחותית, הרבה יותר אותנטית, הרבה יותר הדרגתית. ולפעמים אנשים מחפשים את החומר דווקא כהקפצה מהירה, לעולם שצריכים להגיע אליו בצורה הרבה יותר איטית והרבה יותר הדרגתית דרך שמירת הלכה. זאת גם סכנה בחומרה. שוב פעם, אני אומר, זאת הסיבה שאנשים בוחרים ביה אולי שנייה, אמרתי זה לפני כן, כי אולי הדבר הכי מגעיל שאדם מנצל דת לצבור כבוד מאחרים. זה כאילו הופך את התורה לקרדום לחבור בו, כדי שאנשים יכבדו אותו, כדי שאנשים יעריכו אותו, כדי שאנשים יראו אותו, כדי שאנשים יסתכלו עליו. וזאת הסיבה שיש הרבה שואובוטינג, הרבה הצגה עם חומרות, שכולם יראו איך אני מתנהג, וכולם יבינו איך... רבי טלפם אמר לנו, שאנשים בדרך כלל משקיעים המון המון כסף על עולה ואתרוג, ובארץ זה 100 שקלים, 200 שקלים, בחוץ לארץ יכול להגיע למאות אלפי, או אפילו אלפי דולרים, על אתרוג, גם בארץ כמובן. וכמובן, על החסה בפסח משלמים משהו על החסה בסופר. רבי טל אמר, תדמיינו לעצמכם מה היה המצב, לא היה מצב הפוך, שאנשים היו לוקחים את המרור לבית הכנסת ולוקחים את הלולב בבית. לא היו משקיעים בכלל בלולב, אבל היו קונים את החסה הכי יקרה. 1,000 שקל על חסה. תראו את הורידים של החסה, תראו את הירוק של החסה, איזה חסה זה, איזה עוקץ. כי למה אנשים משקיעים כל כך הרבה באתרוג? כדי שאחרים יסתכלו על האתרוג שלו בבית הכנסת, כשכולם זה משהו גברי, זה משהו מאוד מאוד, לדעתי מאוד מאוד מכוער. אבל שכולם יסתכלו על האתרוג שלי, שכולם יבינו שאני צדיק הדור, שכולם יסתכלו עליי. אז לפעמים החומרה זה לא רק הקבצה בלתי אותנטית להיות אדם דתי, אלא גם כן דבר שאנשים עושים כדי להציג את עצמם ולפרסם את עצמם. וגם כן החשש של חומרה, שלפעמים אנשים מחמירים, וחומרה מאוד מאוד יקרה ומאוד מאוד חשובה, אבל כל הזמן להפריד בין ההלכה לבין החומרה. ולפעמים ככל שהחומרות מצטברות ומצטברות ומצטברות, אנשים שוכחים מה זה הלכה ומה זה חומר. תן לכם כמה משלים. ויש כבוע איזו אמירה מוסרית מאוד חשיבה. בבית שלנו, כשגידלנו את הילדים, נהגנו הרבה דברים שלא כולם באלון צפות נהגו. חלק מזה זה לא משחקים ספורט בשבת. לא נוגעים בכדור בשבת. כדור אסור. והילדים שאלו אותי, אבא, זה אסור, זה מוקצה, זה אסור. אמרתי, לא, זה לא מתאים לשבת. יש ביטוי, יש נשאר בזה, זה לא מתאים לשבת. ומאוד הקפדתי לא להגיד אסור על שום דבר מותר שנוהגים. כי שאלו אותי, מותר לשחק כדור בשבת? ברור שמותר אם יש אירות. אבל זה לא מתאים לשבת. כי ברגע שאדם מטשטש את הגבול בין הלכה levein chumra. Az yesh inflatsia shel isurim. V'ma korei b'inflatsia shel olam halacha, yesh devaluizatsia shel halacha, ki chol sheyesh yoter kesef, yesh pachot shovi. Kishadavar asur, isur tzirich legrom retiyah. Davar asur, ein chochmod, ein gemishod, ein berega shadam omeid mul isur, ein shum gemishod, ein shum chochmod. Davar asur, nekuda. Chumra, זה משהו אחר. זה נורא תלוי בקונטקסט, נורא תלוי בהקשר, ולפעמים יש מצב שצריכים להשאות חומרה, לא להחמיר דווקא לצרכים, את השם שנה הבא זה יהיה שמיטה. ותמיד עולה השאלה, במיוחד אצל בנות חוץ לארץ, אני נוסעת בשבת למשפחה שסומכת על היתר מחירה, ואני לא סומכת על היתר מחירה. אז זה תלוי, אם זה קרובי משפחה שאפשר להודיע מראש, אז ברור שכדאי להודיע מראש, אבל בדרך כלל סתם מגיעים לאיזה מערך בשבת, אז הם צריכים להחמיר על כבוד הבריאות. אתה יושב בשולחן ויגיד שאני לא אוכל כי אני יותר דתי, מה זה? זה מגיע. אז תאכל את המחירה. אני זוכר פעם, היה איזה סעודה משפחתית, כל משפחה התאספה, והיה איזה נציג משפחה שזה הלילה שלו להיות הספונסור של כל האירוע. זה מאוד מאוד, היה מאוד מאוד חשוב לו מכל מיני סיבות, שהוא יזמין את כולם למסעדה הכי אהובה שלו בירושלים. המסעדה הייתה מסעדה בשרית, מפורסמת, אני לא אגיד את השם, אבל מפורסמת. זה 20 שנה. אז אני בדרך כלל הפוסק של המשפחה, ניגשתי למשגיח ושאלתי אותו, איזה סוג כשרות יש על האדום, בשר האדום. אז הוא אמר לי, ואמרתי, הנה, הקשרות הזאת היא לא מספיק בעיניי. אז חזרתי למשפחה והמלצתי להם, תזמינו את העוף. כי הבשר אדום הוא לא מספיק כהשכחה, לא מתאימה לדעתי. אבל זאת הייתה מסעדה שלקחה את הבשר בצורה מאוד רצינית. מכירו את פפגאיו? זה לא פפגאיו, אבל סוג כזה, שאף אחד לא מגיע שם לאכול עוף. מי שמגיע שם זה עבור האדום. אז המלצרית ביקשה מאדם הראשון מה את רוצה אחרי שהיא ממליצה את הבשר הזה והבשר הזה ו-150 קילו ו-200 קילו ו-300 קילו אדום, זה החזק, אוף. זה כמו להיכנס, אני יודע, לחנות חומוס ולהזמין איזה פיצה, אוף. המלצרית ניגשה לאדם השני, בשר כך, כך, צלוי, לא צלוי, אוף, 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 אוף. ראיתי שהאדם הזה קצת נפגע. זאת מביש לו שהוא מזמין את כולם למסעדה הזאת וכולם מזמינים את האוף, והוא מתחיל להבין פה, לבחין פה שיש פה משהו שכולם מזמינים את האוף. זה לא טבעי להזמין את זה. האוף זה כמו מנת ילדים. זה מי שיש לו אלרגיה לבשר מזמין את האוף, אבל אין כזה דבר שמזמינים את האוף. אז הייתי האחרון בתור, אז הזמנתי את הסטייק הכי טעים, כי לא רציתי לפגוע בו. כן, אז כולם הסתכלו. עכשיו הנוהל המשפחתי שאני מזמין ראשון. אתה מבין, אתה מזמין ראשון, מה שאתה מזמין, מה שאתה מזמין, נראה איך אנחנו מתנהל. אז לפעמים זמן להקל על החומרה. אף זמן, אין מצב שאדם מקיל על הלכה. הפעם היחידה שמקילים על הלכה זה פיקוח נפש. אחרת לא עוברים על הלכה. ויש טשטוש בין הגבול, למשל. אסור להחזיר שטחים? באמת? תפתח שולחן ערוך ותראה לי איפה אסור להחזיר שטחים. לא כתוב, כי המנגנון ההלכתי דילג על הנושא הזה, כי הנושא לא יהיה רלוונטי. מי שמחפש איסור, בוא נגיד איסור נידה, אז איך מוכיחים אם הדבר הזה אסור או לא אסור? פותחים גמרא נידה, קוראים גמרא, רש"י, תוספות, רמב"ן, ריטב"א, רשב"א, ר"ן, רש, בלמור, רמב"ן, רבי עקיבא הגר, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, ש"ך, ת"ז, נדב יהודה, פסחי תשובה. ואז מחליטים, אסור המותר. שום אחד מהמקורות אין לו מתייחס להחזרת שטחים, כי הנושא לא היה רלוונטי. אז אולי זה כמובן, לא מדבר על פוליטיקה, אני סתם אומר, בתקופה הזאת, 20 שנה, אנשים אמרו שהדבר הזה פוגע בהלכה. זה לא אמירה פוליטית, זה אמירה הלכתית. ברגע שאדם מדבר על דבר בהלכה שהוא לא אסור, כאילו הוא אסור, הוא פוגע בהלכה. כשאומרים איסור, אני באמת רציני. כשאני אומר דבר איסור, אז אני רוצה שתקחו אותו ברצינות. בכל שאני אומר אסור, 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 אז אני עושה דיווליזציה, אני מפחית את הערך של הביטוי, זה אסור. זה גם כן החשש של חומרות יותר מדי, שהמערכת הופך להיות כל כך מנופחת וכל כך רחבה, שהגבול בין האיסור לבין החומרה לבין המנהגים מטושטש, וקשה לאנשים להבחין מה זה עולם הלכתי. אז יש הרבה סכנות בחומרה, יש הרבה יתרונות בחומרה, אבל כפי שאמרתי באמצע השיעור, במשך השיעור, אסור לנקוט גישה קיצונית לכיוון אחר או שני. אדם רציני יודע ומכיר את החשיבות של חומרה. בין אם זאת חומרה ממוסדת, בין אם זאת חומרה אישית, בין אם זאת חומרה טלסקופית, עניינית נקודתית, בין אם זאת חומרה מערכתית, בין אם זה ריאקטיבי, בין אם זה פרואקטיבי, היודע שהשכבה הזאת, השכבה הזאת של חומרה מאוד מאוד יקרה ומאוד עוזרת. כן, אני, יש בנות שחזרות לאוניברסיטה שנה הבאה, לא סטרן קולג' אלא אוניברסיטה שהיא לא מקום תורה, אז צריכים לחשוב היטב. איך את בונה לעצמך איזה גדר? והגדר יכול להיות מטאפורי, הגדר יכול להיות, אבל אדם שנכנס לעולם שהוא לא דתי ולא קצת עולם מאיים, איך אדם, יש אנשים שגידו לעצמם, אני מספיק יודע לשמוע על עצמי בלי לבנות גדר עם איזה נקיטה. אני זוכר פעם בחור, ניגש אליי, הולך לקולומביה, אני הולך, הולך לקולומביה, הוא אמר לי, אני הולך לקולומביה השנה הבאה, ואני מחליט ללבוש כל יום חולצה לבנה עם מכנסיים שחורים. אני לא חרדי, ואין לי שום עניין להיות חרדי, אני רוצה לשדר לעצמי ולאחרים שאני לא פתוח לביזנס, שאני אדם אחר, והוא שרד, הוא מאוד הצליח, הוא מאוד שגשג. אז כל אחד מכן עצמו, אז אתם מכנסיים, וזה נטילת ידיים, ואדם אחרי יגיד שאני שמח, אבל לדעת שיש מצבים, אני זוכר פעם בחיים הייתי בתקופה מאוד מאוד מאוימת, הרגשתי מאוים בעולם של עבודת השם, הרגשתי שזה לא הולך לי. אז החלטתי לעצמי שאני מקבל על עצמי תענית דיבור, שביום כיפור אני לא מדבר. 24 שעות לא דיברתי, כי רציתי להיות מופנם עם עצמי. ושוב פעם, אני חושב שבעולם שלנו יש רתיעה קצת, משוגע, מטורף, זה חרדים, זה דוד. לפעמים צריכים לשנות קצת את הקצב, את החיים, לשנות קצת את הנורמליות. סתם, אני לא רוצה שאף אחד תענה על השאלה, תענו לעצמכם. האם פעם צמת? האם פעם צמת לא רק בצורות המקובלות? האם פעם הרגש שהנה, אני חייב לעשות איזה תיקון ולהגיע ל-higher ground ולאדמה יותר גבוהה, והדרך שלי להגיע לשם זה לגזור תענית על עצמי. כי אני חייב לחשוב קצת, לא סתם לתת לחיים לשלוט עליי ולרוץ ולהמשיך. אלא לעצור את החיים ולחשוב, לעשות בדיקה וחשבון הנפש. עם פמצא. רבי טל מספר שהסבתא שלו התאלמנה בגיל יחסית צעירה, והיא עברה לגור בהונגריה עם רבי טל. המשפחה החליטה שהם יגור ביחד באותו חדר. אז הוא סיפר לנו כל כך הרבה דברים שהוא לימד מהסבתא, שהוא למד מהסבתא. דרך אגב, יש לי מדיניות בישיבה, שמי שאומר ברעיון, שהוא חי יחד בחדר עם הסבא, הוא מתקבל לישיבה. כי לדעתי, מי שחי עם הסבא בחדר, הוא לא צריך ללמוד הרבה ממני. הוא לומד הרבה מסבא, הוא לומד דרך חיים, הוא לומד מוסריות, הוא לא יודע מה זה כבוד והצילות. זאת אומרת, מי שחי בחדר עם סבא, הוא מקובל. אני לא מגלה להם, כי אני רוצה שייכו את הריום בצורה רצינית, אבל אני כבר שם איזה ביבה בדף שלה. אז אני אתן למה, מה הוא למד מהסבתא? הסבתא גזרה על עצמה, היא איזה בעיה שרצו לגייס את בנה לצבא, ואז הגיוס שם זה לא גיוס לצבא הגנה לישראל, זה גיוס מאוד מפחיד ומאוד מסכן. אז היא גזרה על עצמה לצום כל שני וחמישי בשבוע. וכל שני וחמישי בשבוע סבתא הייתה צמה להתפלל על בנה שהיא לא ייכנס לצבא או שהיא יחזור אותה, אנחנו לא יודעים מה זה היה. ועד כדי כך, ובאמת הוא סיפר לנו, שגם בשבוע שחל איזה תענית באותו יום, בואו נגיד שעשרה בטבת חל אותה שנה ביום שני, אז היא השלימה את התענית ביום שלישי. היא כל כך מקפידה על, התענית שלה, וזה עשה ברמי תרושת. הוא סיפר לנו הרבה הרבה ציטוטים מהסבתא. הרבה ציטוטים מהסבתא. אז אני חושב שהגישה הזו קצת חסרה לנו. אנחנו כל כך מחמירים על הנורמליות, שמאבדים קצת את היכולת ליצירה עוצמה, שאדם יוצר לעצמו עוצמה. אני זוכר שחזרתי לחוץ לארץ אחרי שנתיים בובר, שנתיים ראשונות. באמת לא רציתי לחזור. אבל נלצתי לחזור. לחצים, המציאות, התחתית, לא קוראים. זה המקום שלי, זה היה המקום שלי כטינג'ר לחזור שם. אבל רציתי למחות נגד חזרה לחוץ לארץ. אז איך מחיתי? שבוע לא ישנתי במיטה. מה זה שבוע לא ישנתי? לא רציתי לתקלעים למיטות בחוץ לארץ. אז ישבתי על הרצפה, על הברכיים שלי, ושמתי את החזה על המיטה, שבוע. הייתי משוגע, אבל אני זוכר את השבוע הזה. ובלי השבוע הזה לא הייתי חוזר פה. כי הייתי ככה חוזר, מיטה, הכל יפה, הכל נוחה, מה שעברתי, מה שחוויתי זה בסדר, בסוגריים, בואו נשים אותו ברון, ובואו נמשיך בחיים. אמרתי, אני לא יכול להמשיך בחיים. אני חייב לעשות מחר לעצמי, לא לאף אחד אחר. להגיד שאני לא חוזר לצאת הברית בשקט. אני אעשה את שלי, ואמרת שאני מתכנן את החזרה שלי לארץ. אז לפעמים, צריכים לראות בנקיטת צעדים שלא כולם נקטים, כמובן, לא בצורה ציבורית, ולא מפרסם לשום אחד, אני מפרסם לכם 40 שנה אחר, 30 שנה, 30 שנה אחר, אבל אז לא פרסמתי שאני לא ישן, לא שמתי באינסטגרם, לא אינסטגרם, אבל לא שמתי באינסטגרם, הנה, אני לא ישן, כי היום, כל אחד שם עצמו סלפי, אני לא ישן, השטג, אני רוצה לחזור לארץ, כי הכל הופך להיות סביב הצגה, אבל בעצמי, בחדר שלי, אף אחד, אמא שלי דאגה לי, אמרתי, בסדר, אמא, אל תדאגי. טוב, שבת שלום, שבת שלום.